ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף צדי ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מדמעלה. דיבור המתחיל מהמשנה, שתי גזוסטראות וכו'. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו מידות העגלות והנחת הקרשים עליהם. הגמרא, אמריו משום רבי חייא, עגלות תחתיהן וביניהן וצידיהן רשות רבים. האמירה הזאת ראינו בדף הקודם, דף צדי ח'. אמר רביי, אפשר להיעזר כאן בציור בספר פירוש חי 517, בין עגלה לעגלה כמלוא אורך עגלה. אומר רשי, בין עגלה לעגלה שבצידה השיעור המרחק בין העגלות שהיו נוסעים צמודים אחד לשני, זה מול זה, זה אצל זה, אז השיעור בין עגלה, שאומר רשי, שבצידה 500, והשיעור 500 כמלוא אורך העגלה, שגם האורך היה 500. וכמה, שואל הגמרא, וכמה אורך עגלה? 500. למה לי? למה יש צורך לאורך 500? בארבע ופלגה סגי. כי הקרשים שהיו מניחים על העגלות, וגם על זה דיברנו בשיעורים הקודמים, אם היו מניחים את קרשי המשכן, אם היו מניחים אותם לפי רוחב הקרש, רוחב הקרש היה אמה וחצי, אז היו יכולים להמיס על עגלה שלושה קרשים, זה 3 כפול אמה וחצי, מספיק 4.5 לאורך העגלה. הגמרא עונה, אם היו עושים את העגלה בדיוק 4.5, כי הכי, אלא מה, עשו קצת יותר, כי הכי דלא לדחקו קרשים. אומר רשי, דלא לדחקו, אם בא לסדרן על רוחבן, אז היו רוצים שלא היו צמודים ממש אחד נוגע בשני, שלא יהיה דוחק. ממשיך הגמרא, אמר רבה, צידי עגלה כמלוא רוחב עגלה. הרוחב, הכוונה חלל העגלה. וכמה רוחב עגלה, כמה רוחב היה חלל העגלה? 2 אמות ומחצה. אז אנחנו אומרים שזה רוחב חלל העגלה, אם נוסיף את השיעורים של הצדדים, ומה זה צידי העגלה? אומר רשי, צידי העגלה, חלל שבין דפנות לאופנים, ועובי הדופן, ועובי האופן. אז הסך הכל של הדברים האלו מגיע ל2.5. האמת היא שזה בעצם אמה ורבע בכל צד של העגלה. הגמרא שואלת, למה לי? למה צריכים רוחב עגלה של 2.5? באמתה ופלגה סגיה. אומר רשי, באמתה ופלגה סגי, אנחנו גם מפנים לפירוש חי ציור 519. הרוחב הזה, אני רוצה לקרוא יחד איתכם את רשי הקודם, שהגמרא שאלה למה צריכים רוחב 2.5, היה מספיק אמה וחצי. למה לי? אומר רשי, והציור שמתאים לכאן זה פירוש חי, ציור 518. למה צריכים רחבה תרתי ופלגה? אם מפני שאם יצטרך להושיב מן הכרחים לתוכה יכניס, אם זה בגלל שהיית רוצה להכניס לעגלה את הקרש בתוך העגלה. זאת אומרת, אורך הקרש לפי אורך העגלה, פעמתה הוא פלגסגי, וישכיבם בא על חודן, האובי של הקורה שהקרש היה עמה. אז היית יכול להכניס אורך לפי צד החוד בעגלה שחללה עמה וחצי. אז למה היו דווקא 2.5 ברוחב העגלה? הגמרא עונה, כי הכי דלא לידדו קרשים. ומה זה? רשי מסביר, כי הכי דלא לידדו קרשים. אנחנו רצינו להרחיב את רוחב העגלה לשתיים וחצי, שלא יהיו הקרשים המוטלים לאוקן על דופנותיה לרוחבן. בסך הכל ובמציאות השכיבו את אורך הקרש לפי רוחב העגלה. אז אנחנו, אם כך באמת עושים, אנחנו לא רצו שלא יהיו אותם קרשים מדדים ונותנים לכאן ולכאן. שאם מושבות הקרשים קצר, אם המקום שאתה מושיב הקרש על העגלה הוא צר, מתוך שהן הקרשים ארוכות ויוצאות לחוץ הרבה, יכבד אחד מן הראשים כשהם מדדים בהליכתם ויפלו. אנחנו חוזרים לגמרא, לא מאחר שנזכיר שוב פעם שיש להיעזר בציורים, ומה שהסברנו עכשיו מופיע בפירוש חי 520. ממשיך הגמרא, אלא דקיים עלן דרך רשות הרבים 16 עמה. ענן תגמרינן לה ממשכן. אנחנו שלומדים את ההלכות האלו מהמשכן, תמשכן 15 הווי. אם אנחנו מסתכלים על העגלות, את רוחב העגלות פלוס הקרשים שהיו בוטים בין העגלות, אנחנו מגיעים ל-15 עמות. כפי שאמרנו, העגלות עצמן היו ברוחב 5 עמות, בין עגלה ועגלה היה עוד 5 עמות, והעגלה השנייה שאצלו 5 עמות, זה 3 כפול 5. זה קובע הרוחב של רשות הרבים, זה סך הכל 15, ואנחנו אומרים שרוחב רשות הרבים הוא 16. מניין לנו את העמה הנוספת? הגמרא עונה, וכאן גם אנחנו ממליצים על הספר פירוש חי, ציורים 521-522, עמתה יתרה הווי, עוד עמה יש להוסיף לחשבון, דוויקאי בן לוי, בן לוי שהיה מלווה את הקרשים והגלות במסע במדבר, הלוי היה עומד שם, דחי משתלפי קרשים הווי נקת לו. כשהוא רואים שהקרש עומד ליפול, אז הוא היה תופס אותו. איפה עמד הלוי? נכון, אמרנו שיש להוסיף עוד עמה, אבל באמת זה חצי עמה מצד זה וחצי עמה מצד הנגדי. נסתכל ברש"י, עמתה יתרה הווי, עוד צריך להיות ברוחב הדרך עודף עמה, שתיתן חצי עמה לכאן וחצי עמה לכאן לשני צדדים החיצונות של שתי העגלות. דקאי בן לוי, ממשיך רש"י, דאי משתלפי זו מזו ליפול לתוך אוויר שביניהם. אם היו רואים שעומד הקרש ליפול לתוך האוויר שבין שתי עגלות, אבל נקד הוא נכנס לבין אוויר אמה שביניהם ועומד בחצי אמה שיש בין העגלה לצדדין ומתקן את הסדר זו על זו שלא טיפול העליונה וכל הדרך הוא מהלך אחורי העגלה וכשורה אותן משתפות אל תוך האוויר רץ לתחת בליטת הקרשים שבצדדים עד שמגיע לאמת האוויר שביניהן ודוחק עצמו לעמוד בחצי אמה עד שיחזיר הנשלפת למקומה ועל סדרה. המשנה חוליית הבור והסלע שהן גבוהים 10 ורחבן 4 הנוטל מהן והנותן על גבן חייב, כמובן מדובר במי שעומד ברשות הרבים ונוטל מתוך הבור או מעל גבי הסלע שהן לפי השיעורים שהוזכרו, או לחלופין מי שעומד ברשות הרבים ונותן על גבן חייב, כי חוליית הבור והסלע הם רשות היחיד. פחות מכאן פטור, אם חוליית הבור או הסלע הם פחות מהשיעורים שהוזכרו, אז אין דינם כרשות היחיד, ולכן זה שומד ברשות רבים יהיה פטור. אומר רשי על המשנה, חוליית הבור, קרקע חפירת הבור נותנים סביבותיו, זאת אומרת שחופרים את הבור, אז האדמה הזאת שמים סביב הבור להקיף כמין חומה, כמו שאנו נותנים היקף עצים או אבן סביב פי הבור. ושוב פעם אנחנו מזכירים את ספר פירוש חי, ציור מספר 526 מצייר מתאים לכאן. הגמרא שואלת, למה לי למתני חוליית הבור והסלע? למתני הבור והסלע. ורשי מרחיב ונותן לנו הסבר מעמיקה לשאלה הזאת. רשי, למה לי למתני חוליית הבור והסלע? פשיט הלן דסלע נקט לעניין גובה. המשנה רצתה לתאר רשות היחיד, הזכיר סלע לעניין גובה, זאת אומרת מקרקע רשות הרבים עד לגובה מסוים, ובו הוזכר במשנה לעניין עומק שנוטל מתוכו ומוציא ברשות רבים. זאת אומרת במשנה שתי דוגמאות, אחד דוגמה של רשות היחיד שהוא גבוה ממפלס רשות הרבים, והשני עומק שעמוק ממפלס רשות הרבים, ושתיהם דוגמאות של רשויות היחיד. והיה מספיק לתנה לומר בור וסלע, מה זה חוליית הבור? דעי לעניין גובה, כגון למוריד מחוליה למטה, וכגון לרחבה 4, למה לי למתי הכלל? למה היה צורך להזכיר בכלל חוליית הבור? התנה לסלע, סלע הוא מספיק לתאר גובה והורדה ממנו לרשות הרבים, אלא ודאי למוציא מתוך עוגני בור נקדלה. זה שהם מזכירים בכלל חוליית הבור זה, זה לתאר את המקרה שאדם מוציא מתוך עומק הבור, וכיוון דהכי הוא, מאחר שהמצאות הדוגמה הזאת שבו במשנה בכלל הוא לשם עומק חוליה, למה לי למה צריכים להזכיר בכלל חוליה? לתני הבור לעומק והסלע לגובה. אז השאלה נשאלה, ממשיך הגמרא, מסיילי לרבי יוחנן. זה שהמשנה מזכירה חוליית הבור, מהווה סיוע לדברי רבי יוחנן. דימר רבי יוחנן, בור וחולייתה מצטרפין לעשרה. הפירוש חי, ציור מספר 527. אומר, מה זה מצטרפין לעשרה? אומר רשי, לשוויה הבור רשות היחיד. דיינו, אם מדובר בבור שהוא אינו עשרה טווחים עומק, אבל בצירוף החוליה מסביב יש עומק של עשרה טווחים. ואם הוציא מתוך עוגן חוליה חייב, ואם הוא הוציא מתוך ההסדר הזה הבור והחוליה, הוא חייב. אומר הגמרא, תניא נמי הכי. יש גם ברייתא שמסייעת לעניין הזה, ונגיד מראש שהסיוע יופיע מסוף הברייתא, שלוש שורות מלמעלה בעמוד ב'. אומר הברייתא, בור ברשות הרבים, עמוקה עשרה ורחבה ארבעה, עם אלו הם המידות של הבור, זה רשות היחיד. אין ממלאים הימנה בשבת, לא שואבים מתוך הבור הזה מים, להוציא מהבור שהוא רשות היחיד לרשות הרבים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', אלא אם כן עשו לה מחיצה גבוה עשרה טפחים. אותו מחיצה היא מקיפה מבחוץ את הבור. ציור מספר 530 בפירוש חי. ואין, ואז אם עשית כך, אז אתה בעצם יצרת רשות היחיד בתוך רשות הרבים, ואז אתה עומד בתוך אותו עקף מחיצות ושואב מתוך הבור. ואז מה שאתה עושה זה מוציא מרשות היחיד לתוך רשות היחיד, ובזה אין שום בעיה. ואין שותין הימנה בשבת, ומי שעומד ברשות הרבים לא יכול לשתות מתוך הבור. ונסתכל ברשי, ואין שותין הימנה לעמוד על שפתה ולשאוב בכלי ולהכניס ראשו לחללה, לחלל הבור, ולשתות, כדי תנא לא יעמול אדם ברשות הרבים לשתה ברשות היחיד, שמה ימשוך הכלי אצלו, אותו כלי שבו הוא שואב את המים, אף הפי שהוא מתכופף ושותה מתוך חלל הבור, אנחנו לא נרשה, כי אנחנו חוששים שהוא יעמוד, הוא יזדקף וימשוך את הכלי אצלו לרשות הרבים. אז אנחנו אומרים שלא שותים ממנה בשבת, אלא אם כן הכניס לראשו ורובו, לא מספיק ראשו, אלא ראשו ורובו למקום שהוא שותה. וכאן הסיבה שהבאנו את הברייתא בכלל, וזה בפירוש חי 527, ובור וחולייתה מצטרפים לעשרה. וכאן אנחנו רואים צורת משולש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו סדרה של שאלות בעניין הוצאה, והנושא המיידי כתבנו כאן בשוליים, עמוד ברשות הרבים, גבוה עשרה וברחבה ארבעה, וזרק מי שעומד ברשות הרבים ונח על גביו, על אותו עמוד. בא מיני רב מרדכי מרבא, עמוד ברשות הרבים, גבוה עשרה ורחבה ארבעה, אלו הם מידות של רשות היחיד, וזרק מי שהוא עמד ברשות הרבים והיה לו חפץ בידו, והוא זרק את החפץ ונח על גביו, מהו? הייתי אומר שלכאורה הוא פשוט שהוא חייב. מה הם שני הצדדים לשאלה? וכאן הגמרא מציגה אותם באופן א', או דילמה, עוד שתי שורות, אתם רואים בתחילת השורה, או דילמה ב'. אז מה הדין לגבי ההוא שזרק מרשות רבים וזה נחת על גבי אותו עמוד? מי אמרינן? הרי עקירה באיסור, הרי הנחה באיסור. הוא עקר מרשות הרבים, הוא הטביע את החפץ מרשות הרבים, זה נקרא עקירה, וזה נח על גבי רשות היחיד, אז הנה הוא חייב, כי העקירה והנחה היו באיסור. עוד דרמה, וכאן נעזר בפירוש חי, ציור 533, רגע שנייה לפני שהוא נחת על העמוד, איפה היה אותו חפץ? החפץ היה באזור שמוגדר כמקום פטור. הוא למעלה מעשרה טפחים מעל גובה רשות הרבים, לכן אין דינו ברשות הרבים. רשות הרבים תופס רק עד עשרה טפחים. רש"י למעלה בשורות הקצורות, שורה שנייה, ממקום פטור קעתיה, שאי אפשר שלא הגביע תחילה למעלה מן העמוד שהוא מקום פטור שאינו עביר רשות הרבים, כפי שאמרנו עכשיו שהרשות הרבים תופס רק עד עשרה הטפחים, ועביר רשות היחידה מלא הווה, הוא גם לא בשנייה לפני הנחיתה, הוא לא מעל רשות היחיד. דכי אמרין על רשות היחיד עולה עד לרקיע, אני מיני כנגד רשות היחיד. אבל היי מקמי דלימתי להעביר עמוד, אגביע למעלה מעשרה. וחשוב להעזר בציור 533, שמצייר את המצב הזה. אז השאלה נשאלה, רב מרדכי שאל, ועמלי רבה עונה. רק נקדים את הגמרא, אתם תראו מספרים, אחד בשורה הבאה מתחת שתיים, בשורה אחר כך שלוש, כפכבנו את הביטוי מתניתין היא. כולם, כל הדעות שנראה בשורות הבאות, רבא, רב יוסף, אביי, אומרים לא, עונים לרב מרדכי אותו תשובה. אחר כך אנחנו נראה שזה קצת מעצבן את רב מרדכי, ונחכה במתח לראות מה קורה. אז אומר רבא, אתה שאלת שאלה, ואמר לי רבא עונה, מתניתין היא, זה משנה. אתה השאלה לרב יוסף, אמר לי מתניתין היא, אתה שאלה לבאי, אמר לי מתניתין היא. אמר לו, רב מרדכי הגיב, מה להם, כולכו ברוקה דהדדי תפיתו? אנחנו נסתכל ברש"י, והפירוש פה אולי קצת מפתיע, אבל נסתפק במה שרש"י כותב. ברוקע דהדדי תפיתו, כולכם רוק אחד, אתם רוקקים. עכשיו, מה עומד מאחורי הביטוי שנראה ביטוי חריף, אנחנו נשאיר לכל אחד ואחד לברר. בינתיים רב מרדכי מתעצבן, אפשר לומר, המלא, אז אביי אומר לו בחזרה, ואת לא תסברה, מה אתה לא מסכים? והתנן, מה שראינו במשנתנו, הנוטל מהן והנותן על גבן חייב. אז מי שעומד ברשות הרבים ונוטל מהסלע שראינו במשנה, או הוא נוטל מזה, או נותן על גבן, חייב. אז גם פה, השאלה שלך הוא זה. הוא עמד ברשות הרבים וזרק ונחת על אותו עמוד, אותו עמוד, תגיד, הוא מקביל לסלע שבמשנה. אמר לי, רב מרדכי עונה. אתם לא יכולים להגיד לי שהמשנה היא מתארת את שאלתי. דילמה מתניתין במחת. מחת, דבר דק. אומר רש"י, דעינה גבוה. אבל שואלים אותו בחזרה, אז מה אם המשנה במחת? מחת נמי, אי אפשר ללומד לפורטה, גם אם מדובר במשנה, באדם שזרק מחת, אי אפשר שהוא לא עולה קצת, עולה ואחר כך נוחת. אז זה מה שאתה שאלת, והמשנה כן מתייחסת לדוגמה הזאת. גם אם אתה תאמר שהמשנה מדובר במחת, זה כלול במשנה. לא, רב מודרכי עונה, מבחינת המשנה הוא מדובר במחת, ומדובר דעית לי מורשה, אינמי דרמיה בחריצה. המשנה עם הסלע, הסלע היה לו מורשה, ואני לא שאלתי על מקרה כזה. המשנה, שוב פעם, דעית לי מורשה, ציור מספר 534, ורשי מימו דעית לה לסלע מורשה נמוך מעשרה. אז זה המחת שנזרק, הוא לא מה שאמר, מה שאתה רצית לענות לי מידליה פרוטה, לא, לא, המורשה הוא נמוך מעשרה, וכיוון דכולה כל הסלע גבוה עשרה, בר מההיא מורשה, אותו בליטה המורשה הזה, והוא לא הווה מקום חשוב, הווה לחורי רשות היחיד. הוא לא מקום חשוב בפני עצמו, אלא מחובר לסלע. ודינו כחורי רשות היחיד, ולכן הוא חייב. אינמי דרמיה ממשיכה, שהיא מחת בחריץ שבסלע שבראשו, ולא נפל מי למעלה מעשרה, אלא לתוך עשרה. אז לכן אני שאלתי השאלה שלי, שזה זריקת חפץ שבא מלמעלה מעשרה, והמשנה איננה מהווה תשובה לשאלתי. ממשיך הגמרא. אמר רב משה, באי רבי יוחנן, כותל ברשות הרבים, גבוה עשרה ואינו רחב ארבעה. הכותל עצמו שאתם יכולים לראות בציור פירוש חי 538, הכותל הזה עצמו אין לו מידות של רשות היחיד, כי הוא לא רחב ארבעה טווחים, והוא מקיף כרמלית, ובכך ועשאו רשות היחיד, הכותל הזה שינה את האזור של הקרמלית להיות רשות היחיד, וזרק ונח על גביו מהו, והוא עמד ברשות הרבים, וזה נח על הקיר הזה, הכותל הזה. מי אמרינן? כיוון דינו רחב ארבעה, מקום פטור הוא, מאחר שאין לו רוחב של ארבעה טפחים, אז דינו כמקום פטור, וממילא הזורק לא יהיה חייב. או דילמה, כיוון דעשאו רשות היחיד, מאחר שהכותל הזה הפך את הפנים, את משהו מקיף להיות רשות היחיד, כמן דמלי דמיה, זה כאילו כל המקום מלא, וזה מקנה רוחב לכותל עצמו להיות גם רשות היחיד. אומר רשי, או דילמה, כיוון דקות הזה עשה לקרמלית זו רשות היחיד, כמן דמלי דמיה, והווה אצל ראשו כערה סמיכתה, כל החלל, כאילו כל החלל מלא תחולה עד ראש הכותל, והכל הוא רשות היחיד. אמר אולה, ממשיך הגמרא, קל וחומר לגבי השאלה שלך, התשובה היא קל וחומר, איך? לאחרים עושה מחיצה, זאת אומרת כל החלל הופך להיות רשות היחיד, לעצמו לא כל שכן, דהיינו לראש הכותל ודאי. אם לאחרים הוא נחשב מחיצה להפוך אותו להיות רשות היחיד, אז ודאי לראש הכותל. איתמר נמי, אמר אפיר ברשי אמר רב, וכן אמר רב יצחק אמר רב יוחנן, כותל ברשות הרבים, גבוה עשרה, ואינו רחב ארבעה, הוא מוקף לקרמלי בעשור רשות היחיד, הזורק ונח על גביו חייב. למה? לאחרים עושה מחצה לעצמו לא כל שכן. עכשיו שאלה חדשה, לפני שנמשיך לשאלה החדשה, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, וכך כתבנו: הנחת חפץ ועשיית מחיצה בהדי עדדי. אנחנו נבין את הדברים תוך כדי הדוגמאות בגמרא. הגמרא הבאי רב יוחנן. בו תשעה ועקר ממנו חוליה ושלימה לעשרה מהו. הוא הגיע למקום שהיה חפור לעומק של תשעה טווחים, והוא בשבת עקר ממנו עוד טפח של עומק על ידי עקירת חוליה, חול, אדמה שבתחתית אותו בור, וכעת הוא הפך להיות עשרה טפחים עומק, ובור כזה שבעומק עשרה טפחים, כמובן ברוחב ארבעה טפחים, הוא כעת רשות היחיד. אבל עשיית הרשות היחיד היה בו בזמן שהוא עקר את הטפח האחרון. אז השאלה מהו? עקירת חפץ ועשיית מחיצה בהדי הדדי קאט הוא מחייב או לא מחייב? זה שהוא עשיית מחיצה כוונה הפך אותו לרשות היחיד. האם בזה שנוצר רשות יחיד באותו זמן שהוא עקר את החול האדמה בבת אחת זה מחייב או לא? ואם תמצא לומר כיוון דו לא הווי מחיצה עשרה מעיקרה לא מחייב, מצד זה אולי נאמר כמו האו לא או לא מחייב. הצד השני של האפשרויות, אם תנקוט בכך מאחר שבהתחלה לא היה עשרה, אז לכן אין לחייב אותו. מה לגבי הדוגמה הבאה? בו עשרה. כאן יש מה שמכונה מחיצה מעיקרה. בו עשרה, ונתן לתוכה חוליה ומיעטה מהו. עכשיו, אחרי שאתה נותן בתוך הבו הזה טפח של חול, אין לו דין, אין לו מידות של רשות היחיד. מה הדין? הנחת חפץ וסילוק מחיצה בהדי הדדי כעת הוא מחייב או לא מחייב? אז השאלות נשאלו. הגמרא עונה, תפשוט לי מדידי. זה בעצם שאלה על השאלה. רבי יוחנן זה שהוא התחיל את השאלות. הגמרא שואלת, למה שרבי יוחנן לא יפשוט, יתרץ מדברי עצמו? תשימו לב, סימנו את השורות הבאות כקושיה ארוכה, שש שורות הבאות. לקראת הסוף אתם רואים שכבכבנו רבי יוחנן, וזה מה לזה אנחנו חותרים. אז נכון, רבי יוחנן העלה שאלות, למה הוא לא פושט את זה מתוך דברי עצמו? תפשוט לי מדידי דתנן, הזורק ארבע אמות בכותל. יש לעזר בציור מספר 540 בפירוש חי. אז מי שעמד ארבע אמות מכותל, והוא עומד ברשות הרבים, והוא זרק לכיוון הכותל, למעלה מעשרה טפחים כזורק באוויר, אם זה נשאר למעלה יותר מעשרה טפחים מהרצפה, אז הוא לא חייב מדין הלכות שבת, כי הוא באזור שנקרא מקום פטור, הוא לא נח ברשות הרבים. למטה מעשרה כזורק בארץ, אם הדבר נחת תוך עשרה טפחים, אז זה כמו זורק בארץ, הוא חייב. הזורק בארץ 400 חייב. והבינן בא, ואנחנו שואלים, בסדר, הוא זרק וזה הגיע למטה מעשרה טפחים, והבינן בא, והלא נח. ואמר הבא, בלי הנחה, אז אין כאן מלאכת שבת. אז אמר רבי יוחנן, בדבלה שמנה שנינו. המשנה שצוטט עכשיו, מדובר בדבלה, זה תאנים מיובשים דבוקים זה לזה, שהוא דביק והוא נדבק לכותל. אז יש כאן הנחה ועמי, למה אתה אומר שמחייב? הכממעט מארבע אמות. אם אתה מודד ממשטח עד ולה עד הזורק, אין כאן 400, אומר רשי, והמים מחייב המתניתין 400 קטני, ואפילו מצומצמות, גם אם מדובר ב-400 מדויקות, וחינך בפני הכותל, כשהדבילה הזאת נח על פני הכותל, נתמעט הזריקה מ-400 כדי מקום הדבילה. הרי יש אובי לדבילה, אז האובי הזה הוא לא הגיע ל-400, הקיר נמצא במרחק 400, אבל הדבילה לא הגיע. אם אתה תיקח בחשבון את אובי הדבילה וקטני, חייב. למה? כיוון דמעיקרא 400 הווי. אז מה אנחנו רואים? שאם אתה מתחיל עם ננקוט בלשון הגמרא מקודם, אם אתה מתחיל עם מחיצה, אז זה מספיק לחייב אותו. ולמה רבי יוחנן לא פשט את שאלתו מדינו כאן, מההסבר שלו עם הדבילה? אני חוזר עוד פעם, רואים שמאחר שמעיקרה היה 400, זה מספיק לחייב אותו. הגמרא עונה, המקרה של המשנה והדבילה לא דומה לשאלה שהוא עלתה מקודם על ידי רבי יוחנן בעניין הבור והחוליה. הטעם, בעניין הדבילה לא מבטל לי, לכן הוא לא ממעט את המרחק, הוא לא מבטל את, הוא ייקח את זה באיזושהי שלב, אז לכן הוא לא מיעוט. הכה בעניין בור וחוליה, נכון, הוא הגיע לבור 10 והניח בתוכו חויה, שם הוא יבטל, הוא ישאיר את זה שם. ומאחר שישאיר את זה שם, הוא עלתה השאלה, האם זה נחשב מיעוט או לא. אז אנחנו לא נותנים מענה לשאלה המקורית. באי רבה, זרק דף ונח על גבי יתדות, מהו? ציור מספר 542 שייך לשאלה הזאת, וכתוב בגמרא על גבי יתדות, ורשי מסביר על גבי יתדות דקות שהיו גבוהות 10, כמו 10 תפרים גובה, ואין רחבות 4, ודף זה רחב 4, הסעור רשות היחיד. אז השאלה, מה לגבי הזורק? האם יש לחייב אותו או לא? כמובן, הוא עמד ברשות רבים, והוא זרק את הדף שנחת על היתדות, והדין מהו? יש כאן בגמרא שלנו, הגמרות המסומנות, קטע שבסוגריים, ובכוכבית ממול כתבנו סוגריים לשם דילוג. בתוכם נמצא הבהרת השאלה. אז השאלה האמיתית היא תהיה, כי אחרי הסוגריים, כי כמה בעלי לרבה כגון דזרק דף וחפץ על גביו. זה משהו חדש, חפץ על גביו. אבל בינתיים אנחנו נחזור לשאלה שנשאלה, זרק דף ונח אגב יתדל מהו, ובתוך הסוגריים מי כמיבי עלי, מה בעצם השאלה? אם ניקח את זה כמו שכתוב, מה השאלה? הנחת חפץ ועשיית מחיצה בהדי הדדי כעתו, היינו את רבי יוחנן, רבי יוחנן עצמו כבר שאל את השאלה הזאת, אז מה רבה בא לחדש? הגמרא עונה, רבה לא שואל את שאלת רבי יוחנן, כי כמה מבעי עלי לרבה כגון דזרק דף וחפץ על גביו מי. נסתכל ברשי, מהו להתחייב בזריקה זו וחפץ על גביו, ואם תמצא לומר הוא. אנחנו לא פשטנו את השאלה המקורית של רבי יוחנן. אז לכן רש"י לוקח את זה בחשבון ואומר, אם תמצו לומר כי רבי יוחנן, תהנחת חפץ ועשיית מחיצה בהדי הדדי לא מחייב, הכה ודאי הדף לא מחייב. מיהו החפץ, מהו לחיובי? אנחנו רוצים להתמקד בחפץ שהיה על גבי הדף. אז אנחנו חוזרים לגמרא, וכאן שני צדדים לשאלה, מהי? כיוון דבהדי הדדי כעתו, כהנחת חפץ ועשיית מחיצה אדמי, ולפי רש"י נאמר שהוא לא מחייב, או דילמה, כיוון דלא אפשר, דלא מידלה פורטה והדנייך, בפעולה הזאת, אותו חפץ שעל גבי הדף, קודם הדף נח, והגמרא טוענת שאי אפשר שהחפץ לא מגביה טיפה ואז יורד על הדף, ממשיך הגמרא, כעשיית מחיצה קודם והנחת חפץ דמי ואחר כך נח החפץ, ולכן יש לחייב אותו תיקו. זה נשאר ללא מענה. אמר רבה, פשיטה לי מים על גבי מים, היינו הנחתן. ואם אדם נטל קצת מים מהמים, ונגיד הוא עומד ברשות הרבים והוא לוקח קצת מים ממים שנמצאים ברשות היחיד, אז הוא לקח את המים ממקום הנחת המים. אז מה, איזו פעולה הוא עשה? הוא עשה עקירה ואחר כך מניח את זה אצלו ברשות הרבים. אז יש כאן מלאכה שלמה. אומר רש"י, היינו הנחתן, ואם נטל מקצתנים, לקח קצת מהמים, והוציא אצלו לרשות הרבים, הווה עקירה. כי מה זה עקירה? עקירה זה לקיחת חפץ מרשות אחת, ממקום הנחתו, איפשהו מונח, ואז בא ההוא שמוציא ועוקר אותו משם, זה נקרא עקירה, ואחר כך מניח את זה אצלו ברשות הרבי. ממשיך הגמרא, אז בינתיים זה פשוט, ומה עוד? אגוז על גבי מים. ממשיך הגמרא לדף קוף, לאו היינו הנחתן, או באותו תסריט, אם אדם לוקח את האגוז שצף על המים מרשות היחיד ומניח את האגוז אצלו ברשות הרבים, הוא לא עשה מלאכת הוצאה מדורייתא, כי הוא לא לקח את האגוז ממקום הנחתו, הוא לא עשה מה שאנחנו קוראים עקירה. אז אלו נקודות או ציורים פשוטים. ביי רבה, אז כאן בא שאלתו של רבה, ויש להיעזר בציור מספר 544. אגוז בכלי, בכלי צף על גבי מהו, והוא לוקח את האגוז מי אמרינה צד אחד של השאלה שהיא בסגנון א' או דילמה ב', מי אמרינה בתר אגוז אז לינה והנייך. אם מתמקדים באגוז, האגוז מונח בכלי וזה מקום הנחתו, ואז לקיחת אגוז משם נחשב עקירה, או דילמה בתקלי אז לינן והלא נייך, או נסתכל בתמונה הכללית יותר, הוא לקח את האגוז מתוך כלי אבל הכלי צפה, וזה לא מקום הנחת הכלי, ולכן אין כאן עקירה תקו, וזה נשאר ללא מענה. שאלה, שמן, או אולי אדייק את עצמי, אמירה של הגמרא, שמן על גבי יין. מחלוקת רבי יוחנן בן נוי ורבנן. איך נסתכל על שמן? כידוע, שמן הוא צף כשהוא נמצא יחד עם נוזלים אחרים. אז אדם לקח שמן שהוא צף על גבי יין, והוא הוציא אצלו מרשות היחיד אותו שמן שהוא לקח מעל גבי יין. מחלוקת רבי יוחנן בן נוי ורבנן, רק נציין שהמחלוקת התנאים הזה הוא לא בעניין הלכות שבת, אלא בעניין טומאה וטהרה. דתנן, ואחר כך אנחנו נעתיק את המחלוקת שלהם אלינו לעניין שבת. דתנן, שמן שצף על גבי יין ונגע תבוליום בשמן. תבוליום הוא אדם שיתמה והוא טבל במקווה, אז עבר זה תרום שקיעת החמה, אז יש לו מידה מסוימת של טומאה. הוא למשל תבוליום שנוגע בתרומה, הוא פוסל את התרומה ולא מתמה את התרומה. הבדל בין פוסל למתמה, דבר שנפסל הוא לא מתמה אחרים, דבר שנטמא מתמה אחרים. נסתכל ברש"י כהקדמה לענייננו, שצף רש"י בשורה שנייה תתנן שמן של תרומה, שצף אגב ביין של תרומה, משום החינקת תבויום, משום דה פוסל ואינו מתמה. הלכך לא פסל אלא שמן בלבד שהוא נגע בו ישירות, דלב חיבור הוא למהווה כחד. ואילו הווה תמי, אם מדובר באדם תמי ולא ואילו הווה תמי, הווה מתמי לשמן ושמן פסל ליין. אבל אנחנו לא מדברים ברמות כאלו אלא פחות, אנחנו מדברים בתבויום שהוא אמרנו הוא לא טהור לגמרי, כי זה לפני שקיעת החמה, וכדי להשיג טהרה גמורה צריך גם הערב שמש, כמו שמסופר בדף ב' עמוד א' של מסכת ברכות. אנחנו חוזרים לגמרא. אז אותו תבויום הוא נגע בשמן שצף על היין, והכל כאן תרומה, לא פסל אלא שמן, כך אומר התנא קמא. רבי יוחנן בן נוי אומר שניהם, השמן והיין שמתחתיו, שניהם חיבור זה לזה. אומר רש"י, שניהם חיבור דהווה כחד ונפסל אף היין. ולעניין שבת, מכאן עושה רש"י את הקישור לענייננו לגבי השאלה של השאלה לגבי איך מסתכלים על מי שלקח שמן שהיה צף על יין, האם השמן היה במקום הנחה או לא. לרבנן, דיינו התנא קמא, הווה לי כאגוז על גבי מים. במילים אחרות, זה אינו מקום הנחתו. ולרבי יוחנן, כבר רבי יוחנן בן נורי שאמר גם היין נפסל, הווה לי כמים על גבי מים, דהיינו זה כן מקום הנחתו. נמשיך בגמרא, וכאן יש פס כפול בשוליים ממול תחת הכותרת מבנה כתבנו, שאנחנו מבליטים מימרות של אביי. הנושא שמופיע בשוליים, סילוק מחיצה והנחת חפץ בבת אחת על ידי זריקת מחצלת לתוך בור עמוק 10 ורחב 8 טפחים. הגמרא, אמר אביי, בור ברשות הרבים עמוקה 10 ורחבה 8, היא רחב 8 טפחים. מקרה ראשון, א', וזרק לתוכה מחצלת. אומר רש"י, וזרק לתוכה מחצלת משום סייפה נקת לי דבאי למימה חילקה במחצלת פטור, השמיעינן דוגמה שנייה שעוד לא קראנו בגמרא, זה חותרת הבעיה, אז זה להשמינן שמה לחתכי וסילוק מחיצה בהדי, בהדדי פטור, והכה סילוק מחיצה, זה בעניין חילוק הבור לשניים שעוד לא קראנו בגמרא, דזיל החלק ארבעה וזיל החלק ארבעה דבצלי עובי מקום מחצלת. אז זה לגבי ההמשך, אבל בינתיים אם הוא סתם, הוא זרק לתוך אותו בור מחצלת, זה חייב, זה פשוט, אין כאן יצירה חדשה של רשויות חדשות, ולכן חייב. אבל כאן חילקה במחצלת פטור. אנחנו ממליצים על ציור מספר 544 בפירוש חי, כפי שראינו מקודם ברשי. למה כאן יש לפתור? כי המחצלת כעת מחלקת את הבור שמקודם היה 8 טווחים רוחב. המחצלת נחתה בצורה עמידה, עומדת, וחילקה את הבור שהוא בכל צד, הוא למען הדיוק והאמת, כל צד עכשיו פחות מ-4 טווחים ברוחב. כי התחלנו ב-8 טווחים מצומצמות, בדיוק 8 טווחים. עכשיו המחצלת נוחתת לתוך הבור בצורה מידה, ממש באמצע, אז צריכים, כמו שרשי הזכיר מקודם, עובי המחיצה גורמת לכך שבכל צד אין רשות היחיד. זה לפי אביי יש לפתור. ממשיך הגמרא, לאביי דפשיט עלי דמחצלת מבטלה מחיצה, שאפילו מחצלת יכול לבטל מחיצה, כל שכן חוליה דמבטלה מחיצה. הדוגמה שראינו בצדיתת עמוד ב', יש לנו גם חץ שמחזיר אותנו לשם, אפשר למצוא את החץ המקביל בצדיתת עמוד ב', שמדובר בבור עשרה ונתן לתוכה חוליה ומעטה, אז לפי אביי פשוט שהוא יהיה פטור. אם, אני חוזר עוד פעם, אם מחצלת שהוא לא בהכרח יבטל אותו לשם, הוא ייקח את זה באיזושהי שלב, וזה סיבה לפתור, כי ביטלנו את המחיצה. מה זה ביטלנו את המחיצה? ביטלנו את הבור מלהיות רשות היחיד, אז ודאי אם מדובר בחוליה. לרבי יוחנן מבעיה לחוליה, רבי יוחנן היה מסופק לגבי חוליה, אם זה מבטל מחיצה, אז מחצלת שהוא לא מבטל אותו שם, פשיטה דלא מבטלה מחיצתה. לפי רבי יוחנן הוא יהיה חייב. וימר הבאי, בור ברשות רבים עמוקה עשרה ורחבה ארבעה, מלאה מים, וזרק לתוכה חייו, מלאה פירות וזרק לתוכה פטור. מי טעמה? למה הבדל? בשני המקרים הבור הוא מלא, מים לא מבטלי מחיצתה. אותו בור עם מידות של רשות היחיד, נכון הוא מלא מים, אבל הימצאות המים זה לא מבטל את הבור מלהיות רשות היחיד. אבל פירות זה סיפור אחר. אומר רש"י, מלא פירות פטור, זה בטל מחיצות, כאילו מלוע אפר. נראה לי שזה הבעיה לשיטתו מקודם, שהוא אמר שהמחצלת, שגם מחצלת הוא לא בהכרח ישאיר אותו שם, בכל זאת יש כוח לבטל מחיצה. גם הפירות, הוא לא מבטל את הפירות שם כמו אפר, בכל זאת זה מבטל מחיצה. תניה נמי הכי, ממשיך הגמרא, שמים לא מבטלי מחיצה. זה הסיבה שאנחנו נביא את המקור התנאי הבא. הזורק מן הים לישרקיה, ויצחקיה דינו כרשות הרבים. הים דינו ככרמלית. ומין היצחקיה לים. פטור. רבי שמעון אומר, אם יש במקום, כלומר בים, אם יש במקום שזרק עמוק עשרה ורחב ארבעה, זה מין גומה בתוך הים, והוא זרק לשם, חייב. דהיינו, אם מדובר באדם שעמד באיסרטיה, שדינו כרשות הרבים, וזרק לים שבאותו מקום היה עומק של עשרה טפחים ורוחב ארבעה, הוא יהיה חייב. אז מה אנחנו רואים מדברי רבי שמעון? שמים לא מבטלי מחיצה. וזה הסיבה שהבאנו את המקור להראות שמים לא מבטלי מחיצה. עד כאן שיעורנו להיום.